בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את קארין, נכון? מאיר רובינשטיין, מנכ"לית האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, ה-IATI, ארגון הגג של תעשיות ההייטק ומדעי החיים. אז קודם כל, בוקר טוב קארין, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
בוקר טוב.
אז לפני שנתחיל, נשתף את המאזינים שלנו שהתוכנית שלהם מוקלטת מבניין מרוול בפתח תקווה, שבו מתקיים אירוע שאת יזמת ביחד עם שותפים נוספים שתכף תזכירי אותם. והאירוע הזה הוא ויקאטון לנשים, שבו 35 נשים מעשרה מרכזי פיתוח בארץ חוברות יחד למשך 5 ימים לעבוד על פרויקטים שונים. אז זה האירוע, אבל לפני שתספרי לנו ככה על האירוע יוצא הדופן הזה שיזמת, בואי קודם תספרי לנו קצת על הארגון שאת עומדת בראשו, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, ואיך בעצם אתם מייצגים ותורמים לתעשיית ההייטק הישראלי.
אז בכמה מילים באמת על ה-IATI. ה-IATI הוא היום, כמו שאמרת, ארגון הגג של תעשיות ההייטק ומדעי החיים, הוא ארגון פרטי ללא מטרות רווח. הארגון למעשה כולל בתוכו מספר סקטורים, הוא למעשה את רוב הסקטורים של שקיימים בהייטק היום ובמדעי החיים וההשקעות. אז אם אנחנו מדברים על הסקטורים, אנחנו באמת עובדים עם רוב קרנות ההון סיכון הישראליות והזרות שפועלות בישראל היום, ברמת המנג'ינג פרטנרס, עם רוב מרכזי הפיתוח של החברות הרב-לאומיות, ברמת מנהלי המרכזים, שזה כולל את מייקרוסופט, גוגל, אינטל, פריסקל, סנדיסק, אי-ביי, אמזון, ורבים אחרים, את רוב החממות היום שיש בישראל,
ומה בעצם אתם עושים עם הגופים האלה?
ורוב האקסלרייטורים, okay. את החברות כמובן עצמם, ואת החברות מסחור של אוניברסיטאות, למעשה זה באמת רוב הסקטורים שקיימים היום באקוסיסטם.
אוקיי. ומה בעצם אתם עושים עם הגופים האלה?
אז אנחנו למעשה פלטפורמה שמאגדת באמת את ראשי החברות והארגונים שציינתי, דרך אגב, כולל גם רוב מרכזי החדשנות בעיריות בישראל ובעולם, ומדינות מהעולם. ומטרתנו היא קודם כל כמובן למצב את תעשיית ההייטק ומדעי החיים בישראל כתעשייה המובילה והמשפיעה בישראל, וכאחת התעשיות, אם לא המובילות בעולם.
יפה. מעניין. אוקיי, אז זה מה שהארגון עושה, והיום ארגנתם יום מאוד מאוד מיוחד, אז כמו שאמרתי, ויקאטון לנשים, בואי תספרי לנו קצת על מה האירוע הזה שהארגנתם ומה המטרה שלו.
אז בואו אני אתחיל קצת לפני, ואני אקח אותנו קצת אחורה, במסגרת המטרות, במסגרת המטרה שלנו של מיצוב תעשיית ההייטק, אנחנו עובדים בכמה מישורים. אחד, עבודה מול הממשלה. אנחנו למעשה הגורם המחבר בין השוק הפרטי שאנחנו מייצגים, התעשייה מה שנקרא, לבין הממשלה על כל זרועותיה. החל ממשרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד החוץ, משרד התקשורת, הבריאות וכולי, הן ברמת השרים.
טוב לדעת שיש מישהו שמייצג אותנו.
או יש ברמת השרים, המנכ"לים, הפקידות הבחירה, אנשים מדהימים, באמת, ברוב המוסדות הממשלה שנמצאים. אז למעשה עושים את החיבור, גם ברמה היומיומית וגם ברמה הרגולטורית הגבוהה. שתיים, אנחנו עושים הרבה מעורבים בהרבה פיתוח עסקי ויצירת הזדמנויות עסקיות לחברי הארגון, ולמעשה יש היום מאות רבות של חברות, חברות אורגן שחברות בארגון. ובמסגרת שני הנושאים האלו שהזכרתי, אנחנו יוזמים ומעורבים באירועים ובפרויקטים רבים למיצוב תעשיית ההייטק. ופה אני מגיעה לוויקאטון הזה, שלמעשה רוב האנשים מכירים אותו כהאקאטון.
אני חוש ככה שלי, וויקאטון זה בגלל שזה וויק 5 ימים.
נכון, בדיוק. וזה מדהים, יפה, 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 יפה שאמרת את זה, כי לא הרבה מבינים למה וויקאטון ולא האקאטון. האקאטונים נמשכים בדרך כלל 24 שעות ככה שלא ישנים, כן, לא אוכלים, כן. לא שותים, אלא עובדים, ואנחנו עושים, כן. את זה במשך...
בוטקאמפ כזה.
בדיוק, ואנחנו עושים את זה במשך 5 ימים רצוף, כאשר ההאקאטון הזה הוא ההאקאטון היחידי בעולם מסוגו. אנחנו לא רואים אותו בשום מקום בעולם, אלא בישראל, וזה באמת מה שאנחנו עושים, וזאת מטרתו של הארגון למעשה. באמת למצב שוב את התעשייה. עכשיו, מבחינת הוויקאטון, מה שקורה פה, בדקה. 10 חברות רב-לאומיות, או יותר נכון, 10 מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל, כמו מייקרוסופט ומרוול ומוטורולה ואינטל ואי-ביי ומרוול וסיטי. כל מרכז תרם כ-4 מפתחות מהארגון שלו.
כן.
אנחנו הרבבנו את המפתחות לקבוצות מעורבבות. כלומר, יש לנו היום כ-7 פרויקטים שהתחילו לעבוד עליהם מראשון שעבר. 7 פרויקטים, לדוגמה, חברה אחת, יש בה את סיטי, מרוול, אינטל ומוטורולה. חברה שנייה יש את GM, מייקרוסופט ואי-ביי. עובדות ביחד.
את יכולה לתת דוגמה לפרויקט שהם עובדים עליו?
עוד שנייה, חברות שמפתחות מאפס מוצרים. כל קבוצה מפתחת מאפס מוצרים. הן מתחילות מאפס ביום ראשון, וביום חמישי מגיעים למצב שיש להם פיתוח שעובד, שהיום הם יציגו אותו בדמו דיי לפני הרבה מאוד קהל מוזמנים, ונראה מי הקבוצה המועדפת על הקהל בסופו של דבר. דוגמה אחת קטנה לפרויקט הוא למשל מקל נחייה וירטואלי למעשה, לעיוורים. צריך, seeing is believing, אני הייתי אומרת, כי ממש צריך לבוא לראות בסופו של דבר איך הדבר הזה, מיום ראשון עד יום חמישי, קורה מור וגידים ועובד, הכל פרי המצאתם ופיתוחם של הבנות שישבו, ויש עוד 6 פרויקטים אחרים.
מעניין, מאוד מעניין. אז טוב, אנחנו ככה משדרים מהשבוע שבו יש את יום האישה, והנושא המרכזי שאנחנו מתמקדים בו בתוכנית היום זה נשים יזמיות. אז בתור מישהי שככה הגיע למה שהגיע ומובילה את האיגוד הזה כבר כמה שנים ופגשה לא מעט יזמיות בתחום ומארגנת אירועים כמו שאנחנו שומעים עליו היום, את יכולה לספר לנו קצת על מה מיוחד או מה יוצא דופן בנשים שהן יזמיות ביחס לגברים שהם יזמים? ככה, אני בטוח שיש יתרונות וחסרונות לכאן או לכאן, אבל ככה, מהניסיון שלך, מהזווית שלך, איזה יתרונות יש לנשים בתור יזמיות?
שאלה מצוינת, והתשובה היא לגמרי לא פשוטה, ואני חייבת להגיד לך שאני לא בטוחה שאני יודעת את התשובה על השאלה הזאת, כי אם הייתי יודעת את התשובה ואחרים היו יודעים את התשובה, אז היה את מה שנקרא את המפתח להצלחה, אבל אין מפתח להצלחה. יש הרבה, בכלל על יזמים, יש הרבה דברים שאומרים בתעשייה על בעצם למה יזמים, קודם כל בכלל, לא רק יזמיות. יש כל כך הרבה יזמים בישראל, ומדוע יזמים בישראל מצליחים כל כך לעומת יזמים בשאר העולם. אפשר להגיד שזה ה-DNA, אפשר להגיד שזה החוצפה, אפשר להגיד שזה אמא היהודייה, אפשר להגיד שזה הצבא, אפשר להגיד שזה הסביבה המאיימת שאנחנו גרים בה, עם השכנים הלא פשוטים שיש לנו, שכל הזמן משאירה אותנו על איזשהו high awareness.
כל הזמן דרוכים.
כל הזמן דרוכים להמציא ולהגן על עצמנו. אבל אני חושבת שאת זה הרוב יודעים, ואם מדברים על נשים במיוחד לעומת גברים, התשובה היא לא פשוטה. קודם כל, אני פחות מפרידה בדרך כלל בין נשים וגברים. בעיניי כולם יזמים. יש בבחורות ויש בנשים, בעיניי, רצינות מסוימת ודדיקיישן, איזושהי דבקות במטרה, שאני לא אומרת שאני לא רואה את זה אצל גברים, ואני האחרונת הפמיניסטיות, אלא מאוד יפה לראות, ואנחנו רואים מה שהיה פה בשבוע עכשיו, עם המפתחות שפיתחו במשך שבוע משהו באפס, יושבות ועובדות. אגו, אין. עבודה, יש מסביב לשעון. באמת רוצות להגיע לתוצאות, עובדות, 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 וזה דבר מדהים לראות את זה. כל השבוע אנחנו הבאנו פה הרבה מנטורים שהסתובבו ויעזרו לנשים פה, לבחורות. למעשה כל המנכ"לים של החברות שציינתי היו באו לתרום מהידע שלהם המקצועי ועברו כולם ופשוט נהנו. נהנו מהחוויה של הביחד של אנשים, נהנו מהמקצועיות, מהדידיקיישן. אני יכולה להגיד לך גם שאתמול ליוויתי אישית את מקסין פסברג, שהיא נשיאת כמובן והמנהלת של כל המרכז של אינטל בישראל, אישה מדהימה, היא נועמת היום באום דרך אגב, על כל העניין של אנשים, לכבוד שבוע האנשים, ולכן היא לא תהיה איתנו בדמו דיי, אבל היא הגיעה אתמול, ובעיניי, ואיך שאני הרגשתי, היא פשוט נהנתה מהחוויה שהיא חוותה מלראות את הנשים עובדות, מפתחות ומייצרות. ואני חושבת שזה משהו שאפשר, אני גאה לומר שבעניין הזה שאני אישה.
אוקיי, יפה, כן, זה סיפור מעניין, גם במיוחד העובדה הזאת שהיא באה מתחום של חינוך, מקסין, נכון?
נכון, נכון.
זה מאוד מעניין, תכף אנחנו נדבר על הנושא של החינוך בהמשך. אני רוצה ככה לקחת רגע צעד אחד אחורה ולדבר על הארגון שוב. אז הארגון הוא ארגון גג של תחומי הייטק, והוא מכסה גם את התחום של מדעי החיים. עכשיו אנחנו שומעים על הייטק יותר במדינה שלנו, עם כל הזוהר ועם הכסף, כל כמה שבועות ולפעמים גם כל כמה ימים אנחנו שומעים על עוד אקזיט ישראלי. אז תספרי לנו קצת מה קורה במדינת ישראל מבחינת תחום מדעי החיים. אנחנו מובילים גם שם בעולם?
אוקיי. תחום מדעי החיים, או מה שנקרא Life Sciences, אני רק במילה אחת, ככה להיות לרגע מורה, כולל מספר תחומים בתוכו. לכל מי שיותר בצד של ההייטק ובכל בצד של מדעי החיים, ואנחנו דרך אגב בארגון, אנחנו ממש חצי-חצי. חצי הייטק, חצי מדעי החיים. ה-Life Science כולל את תחום הרפואה, את הפארמה מה שנקרא, כולל את הביוטק, כולל את המדיקל דיווייס, וכולל עוד מספר נושאים כמו דיאגנוסטיקה וכולי, וכמובן התחום שהוא מאוד חם בשנים האחרונות, הוא התחום של הדיגיטל הלס, או ה-Health Technologies, או למעשה היום הוא נקרא, יש את המושג החדש שנקרא Health Tech, ואני פתח סוגריים ואני אגיד, כשהגעתי לפני 4 שנים לארגון, למעשה אני הגעתי, ביקשו שהגיע, בשביל לעשות את המיזוג, בין הארגונים השונים, ארגון תעשיות ההייטק, וארגון מדעי החיים, והקרנות הון סיכון, ולמעשה החיבור בין ההייטק למדעי החיים, שזה למעשה הדיגיטל הלת, היום ובשנים האחרונות תופס תאוצה מאוד חזקה. עכשיו, מבחינת מדעי החיים, זה קצת שונה מההייטק. אנחנו לא רואים הרבה אקזיטים שנעשים בחצי שנה, או בשנה, או בשנה וחצי. האקזיטים הם יותר ארוכי טווח, אנחנו רואים שבדרך כלל זה נעשה אחרי כמה שנים. מדובר בחוקרים, מדובר בפרופסורים, מדובר במעבדות, התהליכים עמוקים.
זה פחות משהו שאפשר לפתח בגרש ככה.
יפה, ולמעשה לוקחים יותר זמן, בדיוק, למעשה לוקחים יותר זמן. וכתוצאה מכך, גם האנשים הם בדרך כלל אופיים, ואי אפשר פה להכליל, אבל אופיים הוא שונה מאופיים של אנשי ההייטק.
כן, זה מעניין.
אוקיי, אז, ובעניין הזה אנחנו ראינו את שנת 14 ושנת 2015 כשנים מדהימות לתחום מדעי החיים, גם בתחום האקזיטים שהיו, גם בתחום האקזיטים אני מתכוונת על ה-Mergers and Acquisition, ואני מדברת על תחום ה-IPO, זה על ההנפקות הראשוניות בבורסה, בעיקר בבורסה בנאסדק, וראינו את זה מהצד של ההשקעות בחברות ביומד וחברות Life Science, ובהחלט, בהחלט, בהחלט, היו שנים מצוינות, השנים הטובות ביותר שהיו בעשור האחרון.
מעניין. טוב, אז בואי נחזור רגע לתחומים שאתם חסים מבחינת המגזרים. אז דיברנו על על הקהילה הנשית שאתם מקדמים כחלק מהאג'נדה של האיגוד שלכם. ורציתי לשאול אם יש פעילויות בתחום החינוך שהאיגוד מקדם.
אז הזכרתי כמובן את העבודה מול הממשלה שיש לנו, עבודה רבה. הזכרתי כמובן את כל נושא הפיתוח העסקי ויצירת ההזדמנויות העסקיות, שזה אומר חיבורים אינסופיים בין הסקטורים ובתוך כל סקטור, ובין high-level senior executive שמגיעים מחול לישראל פה, וצריכים את החיבורים ואת הפגישות, וספיד דייטינג, ו-one-on-one meetings ואירועים, וכמובן שני הכנסים הגדולים שלנו בישראל.
שם?
שזה כמובן כנס הביומט שלנו הגדול, שהוא אחד משלושת הכנסים הגדולים גם בעולם נחשב, והוא התקיים במאי 24 עד 26, וכנס ההייטק שבדיוק נקבע בימים אלה. והנושא השלישי למעשה שאנחנו מתעסקים איתו, והוא על האג'נדה שלנו ברמה מאוד, מאוד גבוהה, הוא קידום החינוך הטכנולוגי בישראל. אז ממש קצה המזלג, כי זה גם משהו שאני בטוחה שרוב המאזינים יודעים, היום יש shortage, יש היום חוסר של אלפי מהנדסים בישראל, כן. זה נובע מסיבות שונות.
אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, זה, אבל
זה נושא שמטופל והתחיל להיות מטופל גם על ידי הסקטור הפרטי וגם על ידי הממשלה. אנחנו מאוד דוחפים את כל העניין של קידום החינוך הטכנולוגי, אנחנו עובדים בצמוד למשרד החינוך ולנפתלי בנט עצמו, והפרויקט הגדול למעשה שאנחנו מובילים היום, שהוא עם פורום החברות הרב-לאומיות שלנו, למעשה המנכ"לים של החברות הרב-לאומיות שלנו, ששחר בר-אור, המנכ"ל של סנדיסק מוביל את זה איתי, ומצד שני משרד החינוך, הוא למעשה תחרות הסייבר, הוא אולימפיאדת הקודינג שיזמנו לפני כבר לא מעט זמן, מדובר על תלמידים מכיתה ג' עד כיתה י' א', שממש גם עושים קודינג בדרך הקוד מנקי, שזה דבר מדהים, שאין מספיק זמן להרחיב על זה עכשיו, ועובר לתחרות הסייבר, כאשר באמת אירוע הסיום יהיה ממש עכשיו עוד מעט. אנחנו מדברים על הצלחה מסחרת שהייתה של 550 אלף תלמידים שהצטרפו לתחרות, מ-1800 בתי ספר, כאשר המבנה הוא פשוט. משרד החינוך כמובן מוביל את כל התחום של העבודה מול המורים, והעבודה מול בתי הספר, עושה עבודת קודש מדהימה. דוקטור רופא רימון ואיריס ונפתלי בנט, באמת, מובילים פה משהו שהוא בעיניי מדהים. אנחנו לוקחים את צד התעשייה פה. אנחנו מביאים והבאנו כסף, בשביל הדבר כן. הזה, רשי,
קרן רשי,
שהיא הצלע השלישית במשולש, גם כן מכפילה פה, ומשרד החינוך מכפיל עלינו, ואנחנו צריכים את הקצב בשביל להתקדם ולהגיע למטרות שהצבנו לעצמנו, וכמובן אנחנו דואגים למנטורים בכירים מהתעשייה שילוו, מאות מנטורים שילוו את כל הפרויקט המדהים הזה.
מעניין, מעניין מאוד, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל לפני שאנחנו נמשיך, בואי נשמע שיר, אז את השירים, כמו תמיד, את בחרת, האורחים בוחרים והיום את בחרת. אז השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע זה של דרייק, הוטליין בלינג, ככה שיר קצבי, יש סיבה מיוחדת שבחרת השיר הזה, קרין?
במוזיקה, כמו בטכנולוגיה, כן. הצעירים הם שמובילים את הטרנדים, הצעירים הם אלו ששולטים. אני מדברת על נוער בני 13, 14, 15 ו-16, שהם קובעים את הטרנדים היום בעולם. אנחנו צריכים להיות מאוד קשובים ולהסתכל ולהקשיב לכל מילה שיוצאת להם מהפה, כי הם לא דור העתיד בעיניי, ממש דור ההווה, והם אלו למעשה שמובילים אותנו וימשיכו להוביל אותנו בכל התחומים, כמובן במוזיקה, אבל כמובן, כמובן שבטכנולוגיה.
יפה, אז בואו נשמע את דרייק הוטליין בלינג.
You used to call me on my cell phone late night when you need my love.
אוקיי, קרין, בואי נדבר קצת עלייך, אז ממה שאני יודע, את בכלל באה מעולם המשפט. איך הגעת לעולם של הייטק, יזמות, מאיפה הכל התחיל?
אוקיי, נכון, הייתי הרבה שנים עורך הדין, במשרדי עורכי הדין המובילים בישראל, שותפה בכירה, מנהלת גם הפיתוח העסקי במשרדים, וכשלמעשה קיבלתי את ההצעה של לבוא ולמזג את הפלטפורמות השונות ואת הארגונים השונים שקיימים בישראל, ארגון גג אחד, התרגשתי. מבחינתי זה היה איזשהו שילוב של היכולות המשפטיות, קודם כל, שילוב של היכולות והניסיון שלי בהייטק, כי זה מה שעשיתי. עשיתי כל השנים כעורך הדין, עשיתי הרבה הייטק. ופיתוח עסקי כמובן, שמבחינתי זה הלב והנשמה שלי, זה להקים פלטפורמות מאפס, אופרציות מאפס, והרבה הרבה הרבה פיתוח עסקי ויצירת הזדמנויות עסקיות. כך ש... אמרתי כן, וקדימה למשימה.
יפה. מעניין. אז אוקיי, אז את באה מעולם המשפט, אז הרקע בעצם שאת באה ממנו מאפשר לך אולי יותר בקלות, בגלל שאת מכירה את כל החוקים, המשפטים, את כל מה שעומד מאחורה, מבחינה משפטית, אז בעצם מאפשר לך יותר בקלות לקדם אג'נדה מול גופים ממשלתיים, ולייצג יותר אינטרסים של התעשייה. אז יש דברים ספציפיים שאת יכולה לשתף שקידמת? יש איזה משהו ששמעתי עליו ככה לאחרונה, הרשות לחדשנות טכנולוגית, יש איזה משהו כזה? זה קשור אליכם באיזושהי צורה?
כן, אני מחייכת, אני אסביר באמת על רשות החדשנות המדהימה שקמה, ולמעשה באמת גם בכל העיסוקים שלי ובכל היוזמות שאני מקדמת במסגרת ה-IETI, אני והצוות המדהים שיש לי ויושבי ראש, ארז ויאקי, שעוזרים פה מאוד ועושים את תפקידם בהתנדבות דרך אגב. בכל זה, למעשה, אני באמת, יש פה איזשהו שילוב גם של היכולות המשפטיות, אבל בעיקר באמת גם עם הרקע החזק שלי בתחום של כלכלה ומימון. אני באה מרקע מאוד אקדמאי של תואר ראשון ושני בכלכלה ובמימון גם, וכל זה מתקשר למעשה להרבה יוזמות ו... פרויקטים שהממשלה מובילה. אחד מהם, ואני חושבת אולי אחד הראשיים שביניהם, הוא הרשות הטכנולוגית לחדשנות, שקמה בימים אלו. יש חוק שנחקק בנושא הזה. למעשה, אני אגיד את זה במילים מאוד פשוטות.
דרך אגב, מה היחס בינו לבין המשרד של המדען הראשי? יש איזו חפיפה?
אז בדיוק. רשות החדשנות למעשה, בסופו של דבר, תחליף את המשרד של המדען הראשי. אבי חסון, שיזם את כל נושא הרשות החדשנות, ובאמת זה הבייבי ברמה כמעט מוחלטת שלו, עשה עבודה נהדרת גם בחקיקה וגם עכשיו בהקמה. למעשה, הוא המדען הראשי, והוא יהיה יור הרשות, הוא כבר יור הרשות, ולמעשה יש את ועדת האיתור עכשיו שקמה של רשות החדשנות, שהיא גם צריכה לקבוע את זהות נציגי הציבור שיהיו במועצה, בבורד מה שנקרא, של הרשות, ארבעה אנשים שמונו לוועדת האיתור, שאחד או אחת מהם זאת אני, כנציגת IATI, שמוניתי על ידי שר הכלכלה, למעשה היום זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
כן. יפה. עוד תפקיד חשוב. שהוא לקח על עצמו.
כן.
אוקיי. טוב, אז בהקשר הזה של מה שאתם בעצם מקדמים מול גופים ממשלתיים, אז בשבועות האחרונים אנחנו שומעים הרבה באמצעי התקשורת השונים, את הרצון לייבא אלפי עובדים זרים, למלא את השורות בחברות הייטק. מה העמדה של האיגוד בעניין הזה?
הנושא נזרק ככה לחלל האוויר לפני אני חושבת שבועיים או
זה משהו דרך אגב שביבי מקדם, נכון?
זה משהו שיצא למעשה מהכיוון שם, כן, ועורר הרבה הדים, חלקם חיוביים, חלקם שליליים, חלק נגד, חלק בעד. אני אנסה לעשות את זה פשוט.
כן.
אני מבינה את הצורך, במיוחד של הסטארט-אפים, ושל החברות שצריכות עובדים, לטווח הקצר. אני בהחלט מבינה. אך עם זאת, אני מפצירה בכולם, וזאת עמדתנו, היא לחשוב על הטווח הארוך כל הזמן. טווח ארוך, טווח ארוך, טווח ארוך, ופה אני מחברת את זה לעניין של קידום החינוך הטכנולוגי. אנחנו צריכים לשאוף למצב שיהיה לנו יותר מהנדסים במדינת ישראל, ויותר מהנדסות במדינת ישראל, ויותר תלמידים ילכו ללמוד מקצועות של 5 יחידות מתמטיקה ומדעי המחשב ופיזיקה וכימיה, מה שנקרא STEM, Science, Technology, Education and Mathematics, Engineering and Mathematics, וזה, וככה תוך מספר שנים אנחנו נצמיח דור חדש, ואנחנו נתגבר על החוסרים שיש היום בתחום.
כן, מצד שני, יש מחסור אדיר, ככה טוענים כל הנציגים של החברות, וצריך למלא את השורות. אז בינתיים, מה שאת אומרת, כן צריך למצוא פתרון מיידי לזה?
יש מחסור אדיר, המהנדסים מאוד מבוקשים, בטח על ידי החברות הרב-לאומיות, לתפקידים השונים בטכנולוגיה. צריך למלא את השורות, כמו שאתה אומר. יש דרכים נוספות גם למלא את השורות, יש הרבה מאוד הכשרה של עובדים שאפשר לעשות.
כן.
כמובן המגזרים של הערבים והחרדים,
בדיוק.
כמובן של אנשים, אז כך שיש פה עוד הרבה עבודה מבפנים, גם לפני שמביאים עובדים, אבל אני בהחלט גם מבינה את הצורך הזה לטווח הקצר.
אוקיי, טוב. בואי נצא לעוד הפסקה של שיר. השיר הבא, עוד שיר ככה חדשני. One Direction, History. יש סיבה מיוחדת שבחרת השיר הזה?
שוב, עולם הצעירים, הוא הקובע, צריך להקשיב לו. אני ממש מקדישה פה את השיר לילדים המקסימים שלי, לירבה, לתמר וללוי, ולבעלי גולן,
איזה מקסים.
יושב וכל יום וכל ערב שאנחנו נפגשים אחרי העבודה מזכיר לי כל הזמן להתחדש, להתחדש, להתחדש.
יפה, אוקיי. One Direction, להתחדש. אז אנחנו נשמע את One Direction History. You gotta help me, I'm losing my mind. Baby, don't you know, baby, don't you know, you can live forever. אוקיי, קרין, אז אנחנו לפני סיום התוכנית, ולפני הסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא בהקשר של נשים בתעשייה. אז לפני שאני אשאל את השאלה, אני רוצה לספר לך איזה אנקדוטה קטנה. לפני כמה ימים ראיתי איזה פוסט, אפילו אפשר לראות את זה, אני חושב שיש משהו להסתיר, פוסט בקהילה של סטארטר, כמה חבר'ה מאוניברסיטת בן גוריון שמובילים את תעשיית ההייטק באזור הדרום, חבר'ה מדהימים, שמאוד נהניתי גם לשוחח איתם, אז ראיתי איזה תמונה שם על קבוצה של סטודנטים שהולכים להיות חלק מהקורס הראשון, מהמחזור הראשון של סטארטר, והייתה איזה מישהי שרשמה בטוקבק שם למטה, למה יש רק 3 נשים? מתוך 20 ומשהו נשים, למה יש רק 3 נשים בכל המחזור הזה? אז אחת מה3 נשים האלה אמרה לה שאם היא הייתה נרשמת וחברות שלה היו נרשמות, אז היו יותר נשים, כי בסופו של דבר הם קיבלו את כל הנשים. אז זה בעצם הוביל אותי לשאלה שאנחנו הרבה פעמים שומעים על כל מיני גופים, כולל האיגוד שאת מייצגת, כדי לעודד יותר נשים בתעשייה ולעזור להם בתוך התעשייה להתקדם. ואני רוצה לשאול אותך לגבי המסר שלך לנשים. מה הן יכולות לעשות יותר מהצד שלהן כדי לקדם יותר נשים בתעשייה הזאת של הייטק? שאלה ארוכה.
שאלה כל כך נדרשת, והתשובה עליה יכולה גם לקחת שבוע.
אוקיי, אז בואי תתחילי ונראה.
אבל בואו ננסה לעשות את זה קצר. אני אתן נתון ממש בסיסי, שראיתי אותו בנתונים של הלמ"ס, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 105 אלף נשים היום בתעשייה, כ-190 אלף גברים בתעשייה, נשים מהוות כ-36% בטכנולוגיה. ככל שעולים ברמת התפקידים, הניהולים הטכנולוגיים, אנחנו רואים ירידה באחוז ובמספר האבסולוטי של הנשים בתעשייה, וכן, יש עדיין פער ויש הרבה מה לעשות. אני רוצה להפריד בין רוצות לבין יכולות. קודם
כן.
כל, זה באמת תלוי ברצון של נשים ושל הבחורות שרוצות לעבוד, שרוצות להתקדם, שרוצות להיות קרייריסטיות. בוא לא נשכח, יש כאלה שגם לא רוצות.
כן.
יש כאלה שרוצות לעשות גם הרבה דברים אחרים, וזה בסדר גמור. כל אחד בוחרת את הבחירות שלה.
רוצות אולי יותר להתעסק גם בגידול של ילדים, לבוא ב3 הביתה, זה בסדר.
יש הרבה אפשרויות, אבל באמת זה קשור לבחירה.
כן.
קודם כל. לאחר מכן, כמובן שזה קשור גם ליכולת. ממה שאני רואה וממה שאני חוויתי, גם מהדרך שאני עשיתי, וגם מהרבה נשים ובחורות צעירות, פחות צעירות, שאני מדברת איתן, מאוד קשור למוטיבציה של האישה. אני מאוד מאמינה, ואני יודעת שזה משפט נדוש, אבל במשפט של just do it, פשוט just do it, את רוצה להיות בקריירה של בטכנולוגיה, בהייטק, יש את האפשרויות. אני יכולה להגיד לך בוודאות שחברות הייטק היום, בטח החברות הרב-לאומיות בישראל, אמרנו כמו גוגל ומייקרוסופט וכולי, וכמו החברות שמשתתפות פה בוויקאטון הזה, ה10 חברות, כן. כולל HP וקודק אמרנו, ומייקרוסופט ואינטל וכולי, ו-GM, מקבלות בברכה נשים, התנאים מצוינים, מאוד רוצים לראות יותר ויותר נשים בתפקידים הטכנולוגיים וגם כמה שיותר גבוה. זה תעשייה של 24/7, נכון? תעשייה קשה. תעשייה
מאוד תובנית.
מאוד תובנית, שעובדת סביב השעון, הרבה מאוד טיסות לחול וחזרה וגם לידים מאוד רחוקים. אבל
בסדר, שהבא להישאר קצת בבית עם הילדים, אין שום בעיה עם זה.
וכיוון שזה 24/7, כן. דווקא בוא ניקח את החסרון, מה שנקרא, ונעביר אותו ליתרון. אם זה 24/7, אז זה 24/7. אז אישה יכולה גם לצאת לעתים יותר מוקדם, למשפחה, לילדים, לכל דבר שהיא חושבת לעצמה, דרך אגב, זה גם בסדר, לצאת בשביל עצמך, ולא רק בשביל משפחה וילדים, להשלים את העבודה. לאחר מכן, זה 24/7, התוצאות עם אלו שקובעים, קובעות, אבל אפשר לעבוד גם בלילה, ויש time zones שונים, על ארצות הברית, ועל אסיה, ועל ישראל, ולכן יש הרבה מאוד שעות שאפשר לעבוד. נכון שזה קשה לעבוד, אחרי שמשכיבים את הילדים לישון,
כן.
אבל האפשרויות פתוחות. זה לא עבודה שמסתיימת בחמש אחר הצהריים, ואוקיי, את חייבת להיות. האפשרויות פתוחות, הרבה מאוד שעות אפשר לעבוד, ומי שבאמת רוצה, אני מאמינה, שיכולה לחלוטין לשבור את תקרת הזכוכית.
בסופו של דבר מוצא את הזמן לעשות.
כן.
זה רק עניין של רצון. זה המסר שלך בעצם. יפה. טוב, קרין, זמננו תם. אני רוצה להודות לך על שיחה מאוד מעניינת, וגם על זה שפינית מזמנך להגיע ולהתארח אצלנו בתוכנית. אני רוצה גם להודות לכם, המאזינים יקרים שהזנתם לנו. כאן אנחנו מסיימים, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא באותה השעה. ואנחנו ניפרד בעוד שיר שקרין בחרה. אנחנו נשמע עכשיו את 7 years בשיר, סליחה, את לוקס גרם בשיר 7 years.
ודבר אחרון, רוצה להקדיש באמת השיר האחרון לכל החברות של הבנות שלי, בנות 15 ו-16. לכו, תגשימו את החלומות שלכם, תחיו היום ותתכננו לעתיד.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.